איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע, בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי כמו ארנב באור מלכדתי איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי כמו ארנב באור נלכדתי טיפשונת שכמותי אני שנשבעתי לשמור לי אמוני איך לא ידעתי לא
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ולא בדקנו איזה מספר פרק זה, אז
214. כן, זה הרבה פרקים. לפרקים קודמים אתם יכולים להזין, אנחנו מעלים אותם כל שבוע בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חופשו שורה שנייה באמצע, כן. דרך שני מקורות, iCast, COIL, חפשו שורה שנייה באמצע, וארכיון האינטרנט, internetarchive.org, חפשו שורה שנייה באמצע.
בעיקרון תחפשו בגוגל שורה שנייה באמצע, סיכוי טוב שתגיעו לאחד מהתוצאות האלה. יש לנו גם בלוגים, כן. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, אני גם מעלה שם פעם בשבוע פרק מהפרק של הפודקאסט, ויש לו גם עמוד פייסבוק. עתק בעלילון.net.
עלילון.net, שגם בו מעלים פרקים של הפודקאסט, וגם לא יש דף פייסבוק, חפשו עלילון.
ובתאי טקסט.
לא, בטוויטר, זה הדבר האחר שמתחיל בטאט, כן.
אותו דבר, נו.
אני בעת תום שפס ואביעד באוויר.
כן, אני לא מצייץ.
כמו פרקים קודמים, הפעם לא בפירוט, נזכיר בקצרה, שבשמיני באוקטובר,
אתה מתחיל בשמונה באוקטובר.
בסדר, בשמיני באוקטובר מתחיל פסטיבל
אייקון. יש לך לוח זמנים ארוך.
מתחיל פסטיבל אייקון, יש לנו הרצאות שם, הזכרנו את זה בפרקים הקודמים, ואני נזכיר את זה בפרקים הבאים. אני חושב שהפעם, אחרי שני פרקים ברצף, ניתן להם מנוחה מלהזכיר את הכל.
אני רק אזכיר שמכירת הכרטיסים דרך האתר של אייקון מסתיימת ב-27 בספטמבר.
כן.
אחרי זה, זה רק לקנות בקופות.
כן, חפשו בעיקר את ההרצאה שלנו על שרלוק הולמס.
כן.
הקלטה חיה.
10 באוקטובר.
יפה מאוד.
ועוד כמה מיני דברים. אתם יודעים, תעשו קונטרול F, חפשו את השמות שלנו, יש שם דברים טובים.
אז הרע קבועה?
יהיו ספוילרים, אנחנו הולכים לדבר פה על שני סרטים, ואנחנו מותחים את זה על הרבה זמן, אז מתישהו גם נגיע לפרטי העלילה מתקדמים.
נעבור לסרט הראשון להשבוע?
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
לא יאמן כמה שנים.
כן.
מה זה 20 בערך, לא?
בדיוק 20.
את יודעת, לפעמים נראה לי שאת הסיפור שלי הכי טוב לספר מהסוף להתחלה. בעצם מי כמוך יודע.
אחרי שנפרדנו, גיליתי שאני בהיריון. החלטתי להשאיר אותו.
את אחרי חיים שלמים וחושב שאתה מכיר את עצמך, אבל עכשיו אני מרגיש שעד שאני לא אכיר אותו, אני לא יודע מי אני.
אתה אבא של אדם?
כן. למה?
אמרו לנו שאבא של אדם מת, הוא טבע.
פגשת אותה?
אה, כן.
נראה לך, היא רוצה אותי?
אתה יודע ששום דבר טוב לא יצא לו המורה שלו המקסימה הזאת, אתה לא יכול להגיד כלום. היא הכללה של האישה הזאת.
געגוע.
סרט ישראלי?
סרט ישראלי.
עבר זמן.
תראה, צריך לדבר עליהם עכשיו לפני שמשרד התרבות סוגר אותם.
זהו, פוקסטרוט לא יצא עדיין לקולנוע, אז אנחנו הולכים על... אני חושב, המתמודד היחיד... על פרס אופיר שבזמן הקלטת הפרק למעשה מוקרן בקולנוע.
אנחנו הולכים לפוקטורט זה של מייקל ג'י פוקס?
קרוב.
זה של 20th century פוקס?
זה של מייקל ג'י טרוט.
זה הסיקוול לפוקספייר של קלינט איסטווד?
אני מאמין שזה של אויבינו האנטישמים, אם הבנתי נכון איך זה עובד.
אבמאי אויבנו אנטישמי, וכך ההורים שלו קראו לו.
כן, אבל געגוע זה לא שלו, געגוע זה של סבי גביזון.
סבי גביזון, אני מאמין הוא גם אויבנו, אני מאמין שהוא גם אויבנו אנטישמי.
אני לא יודע, קוראים לו סבי, וכותבים את זה כמו שבי, אז זה כאילו, הוא לא יכול להיות אויב, זה שם חבון מדי.
באמת מבטאים את זה סבי?
כן, אני בקיצור קורא לו סביזון.
אני כמעט אמרתי להגיד שאתה יודע, שנים אני מבטא את זה שבי, אבל האמת שלא אמרתי את השם שלו פעם אחת, אני חושב.
גבי שביזון.
כן, הוא כזה. הוא הבמאי וגם הכותב, כי זה ישראל, ואתה יודע, אם אתה מביים סרט, אתה גם כותב אותו.
כן, ולפחות במקרה הזה, אם אתה מביים סרט, אתה מחכה 14 שנה, ואז מביים את הבא.
כן, ובסרט משחקים סי אביבי, אני מאמין קוראים לו.
כן.
סי אביבי, אשי לוי, סימון ממרן, נטה רישקין, יורם טולדנו.
אין לך מה לעשות עם זה.
סירי גולן.
מהטלפון?
כן.
מגולן.
כן. ואלה ארמוני.
כן.
ואולג לוין.
שאני לא בטוח שהיה רוצה שנזכיר דווקא אותו בהקשר הזה. לא יודע.
אוקיי. העלילה של הסרט. ובכן, זוכרים שדיברנו על הסרט שבוע ויום.
זה היה לפני שנה.
עם שי אביבי שבו הוא... אב שמתמודד עם אובדן הבן שלו.
ויש לו זקן.
לו זקן, והוא הולך בבית קבורות, ויש פסנתר העצוב הזה שמופיע בכל סרט ישראלי, אני חושב אי פעם, כולל כאלה שצומו לפני המצאת הפסנתר.
אוקיי, יש דבר כזה שנקרא זכויות יוצרים.
כן.
בארץ לא משלמים על זה. בגלל זה, לפסקולים של סרטים ישראלים, יש נטייה להיות מאוד מאוד גנריים דווקא בגלל זה. נראות שאני כן אגיד שאת הפסקול של געגוע, את החלק המקורי כתב יורם חזן מכנסיית השכל.
כן. ובכן, אז זה קצת כמו שבוע ויום גרסת הביזארו, שזה די מוזר, כי שבוע ויום בעצמו היה קצת ביזארי לרגעים.
היה מאוד ביזארי.
אנחנו נצטרך להחליט עם הסרט הזה יותר או פחות. הגימיק הגדול הוא שהוא אב שמודד עם אובדן הבן שלו, רק שהוא לא ידע שהיה לו בן. פם פם פם.
בוא נעשה את זה לפי הסדר.
כן, אריאל, אריאל בלוך, הוא איש עסקים מאוד מצליח, שיום אחד מזמינה אותו לפגישה.
שמה, יש לו מפעל.
כן.
כלשהו.
גברת בשם רונית, שאיתה היה לו רומן לפני עשורים, כאילו.
20 שנה, זה הכי מעט שאפשר כשאומרים עשורים.
כן. ובזמן הפגישה, בזמן שהיא מתחילה לבכות, היא מסבירה לו שדבר ראשון, בזמן הרומן, היא נכנסה להיריון, והיא החליטה להוליד את הילד ולא להגיד לו, ושהסיבה שהיא פונה עליו עכשיו זה שהילד מת בתאונה.
כן. בגיל 19.
אין, לילד קראו אדם.
אדם.
כי זה השם הכי סימבולי סלש גנרי שאפשר למצוא בעברית?
כן. אז אף אחד מהשמות האחרים פה לא גנרי.
לא, כן, אבל אדם זה כזה, כאילו, כן, ברור, כאילו,
בסדר.
זה כמו בסרטים, זה כמו בסרטים אמריקאים של דמות יש ראשי תיבות של ג'י-סי, כאילו, ואתה כזה, אתה יודע, זה ג'יזוס קרייסט.
או ג'וניור קאמינר.
כן, ג'וניור קאמינר.
כן.
כמו שם מפורסם. אריאל מחליט, למרות שהוא, הסיבה שהיא החליטה להוליד את הילד בלי להתחתן איתו ובלי להודיע לו, זה כי היא יודעת שהוא מסוג האנשים שלא רצה ילד, ושלא באמת אכפת לו, והוא טיפוס מאוד משותק ועצור, שיושב בבית המאוד יפה שלו, ושותה יין בשעה שהוא מביט בשקיעה או משהו כזה.
לא, הוא צופה בגשם שיורד בראש שנה.
כן.
אוקיי. לפני שאתה ממשיך, מתי הסרט הזה מתרחש? הוא מתחיל בחגי תשרי, וזה כבר אמצע החורף.
חד גדיה.
כן, אז כאילו, יש, זה מעבר לדברים שטובים ולא טובים בסרט, קהל ישראלי יודע מתי חגי תשרי, אז כאילו, זו בחירה מאוד מאוד מוזרה לעשות הסרט כאילו מתרחש
בחורף. אבל הסרט הזה היה מועמד דוב הזהב,
לא,
או
לא.
נמר הכסף,
לא, זה פוקסטרוט.
או נמר הכסף, או פינגווין הברונזה.
הוא קיבל איזה פרס בוונציה של
כן.
משהו מחוץ לתחרות.
חביב הקהל.
כן.
כן.
זה מחוץ לתחרות הרשמית. פוקסטרוט זכה בפרס לתחרות הרשמית.
אוקיי, אז בכל אופן מה שקורה זה שאריאל מחליט בכל זאת להתחקות אחרי הזכר של הבן שלו, הוא לוקח מלון ביפו, שזה...
זה כמו יפו, אבל ליד חיפה.
סליחה, סליחה,
צודק. זה היפו של חיפה.
הם שמו את השם של המלון כמה וכמה פעמים שזה קידום, ואני מרגיש מאוד עצוב של המלון שאני לא זוכר עכשיו איך קראו לו.
אני זוכר, אבל אני לא יודע, הם לא שימו לנו.
כי הם שמו את השם הזה ממש בבולט, אתה יודע, שוב ושוב ושוב.
אוקיי, עוד פעם.
לגיטימי.
קולנוע ישראלי, בעיקרון, אתה צריך לסיים במקום, יגידו, אוקיי, אין בעיה, רק... שיראו את השם של המקום.
כן, שעוד פעם זה לגיטימי, במיוחד עכשיו שכאמור הולכים לבטל לו את כל התקציבים.
כן, כי האמת זה אפילו לא סרט אנטישמי, זה פשוט, הוא מציג ישראלים באור לא חיובי.
כן.
ויש פה דמויות ערביות.
זה הכי אנטישמי.
זה כן, לגמרי. באקו.
הוא מגיע לבית הספר של אדם ומגלה ש... לפני זמן קצר לפני התאונה, אדם גורש מבית הספר בגלל שהוא כתב על הקיר שממול הכיתה שיר אירוטי בענק על המורה שלו.
ובצרפתית, שזה אפילו עוד יותר אירוטי.
ובצרפתית. וככל שהסרט מתקדם והוא חוקר על הילד, הוא מגלה יותר ויותר.
שהוא ילד מקסים. הוא היה אבדה גדולה למין האנושי.
אדם, כמו הילד מ-The Omen, פוגש את מקול...
דמיין?
כן, פוגש את מקולי קלקין מ-The Good Son. מה יש לך נגד מקולי קלקין?
שום דבר, אבל החיים שלו די נדפקו.
כאילו, פוגש, לא יודעת, אחד מהגרמלינס?
אוקיי.
אני, כאילו, אדם הוא בן אדם נורא, והיום, כאילו, לאורך הסרט, אריאל מנסה ללמוד עליו ולהתחבר באופן רגשי אל הזיכרון של הדבר הזה שהוא אף פעם לא פגש, ואנחנו מגלים שאדם הוא מטריד מינית. כנראה אנס.
סוג של.
כן.
זה מבחינת החוק, כן.
כן, סוחר בס... כן, הוא אנס לגמרי, עזוב מבחינת החוק. סוחר בסמים, מישהו שמשתמש בסמים כדי להרדים נשים זקנות ולגנוב מהן את הכסף.
כן.
כן.
זה כבר עסקת חבילה.
שקרן, רמאי.
הוא איים על אנשים.
הוא איים על אנשים. הדבר היחיד שהוא טוב זה שהוא יודע לנגן בפסנתר.
כן, וגם בקטע היחיד שרואים אותו עושה את זה, אני לא בטוח שהידיים שלו באמת נוגעות בקלידים.
כן, הוא כמו הדמות בלה-לה-לנד, זה כזה, כן, הוא נגן סדר מצוין, תאמינו לנו, אומר כן. הסרט בשעה שמשמיע קטע פסנתר גנרי לגמרי.
כן, אבל אוקיי, איך שתיארת את זה, זה קצת שונה מאיך שהסרט מתאר את זה, כי אתה כבר ישר אומר את זה שאדם הוא אדם נוראי. הסרט מוצג מנקודת המבט של אריאל, ולכן הוא כל הזמן... הוא קודם כל לומד על האדם שהוא היה ילד מקסים, אבל כל, כאילו, עם כל בן אדם שהוא פוגש, הוא אומר לו שזה כאילו אבדה נוראית, והוא היה מדהים, וכולם מצטערים על זה שזה קרה. בשביל מסוים, אותו בן אדם גם יגלה לו איזה משהו שיגרום לנו הצופים להבין שהאדם היה בעצם די חרה, אבל...
הידוע גם בתור הסיטיזן קיין.
כן.
כן.
אבל אריאל מתעלם מזה, כי הוא בעצם... בפעם הראשונה הוא לומד שבכלל היה לו בן, והוא מפתח סוג של אובססיה להפוך אותו לבן המושלם, שזה קצת מעניין מבחינת זה שהוא באמת, הוא לא היה מעורב בשום שלב בחיים שלו, אז עכשיו אחרי שאדם מת, אריאל פתאום רוצה באמת, הוא יכול ממש לבנות לעצמו את הדמות בלי שום הפרעה.
אוקיי, זה, דעתי על געגוע היא כזאתי. זה לא סרט טוב בשום צורה, והשאלה שלי לגבי האם הוא סרט נורא או לא, כי אני לא בטוח עד עכשיו עד כמה הוא מבין ששני הדמויות שהוא מתאר, אדם ואריאל, הם אנשים נוראים.
אוקיי, הדעה שלי היא, הוא מבין בהחלט, וזה דווקא מה שעושה אותו לסרט טוב. יש לו כל מיני בעיות שהן יותר עניינים טכניים בעיניי. התסריט שלו יותר מדי הולך על פשוט לחשוף מידע בלי שום דברים מסביב.
שלום, אני מר וגברת אינפו דאמפ, בוא נספר לך קצת על הילד.
אוקיי, ספר לי על הילד.
ובכן.
כן.
ובכן.
מישהו ניגן בפסנתר, מה הוא ניגן בדיוק?
שוברט.
אוקיי. הוא היה מסוכסך עם מישהו כי ראיתי שניסו להרביץ לו.
הוא היה מסוכסך עם ילד פופולרי X, ועם משפחה Y, ועם המנהל... זד.
אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, בגללך הוא מת. אז ככה מתנהל דיאלוג רגיל בסרט, כולל הדיבור לפי תורות. שזה משהו שנורא מוזר לראות בסרט ב-2017, ישראלי ולא ישראלי.
שג'ורג' לוקאס לא מביים.
ג'ורג' לוקאס לא מביים ב-2017. זה מאוד מוזר.
בגלל כן. זה מוזר. כזה ג'ורג' לוקאס הוא... אבל... ראית פעם את סבי גביזון וג'ורג' לוקאס באותו החדר?
אתה ראית אותם לא באותו חדר?
כן.
אוקיי. במקביל?
לא.
אהה. אני חושב שהסרט הוא טוב, אבל יש לו כל מיני פגמים שהם... אני באמת לא מבין למה הם קיימים ב-2017, וזה גם דברים כמו זה שיורד גשם בראש שנה וכולם מבושים כאילו חורף, למרות שהסרט מבהיר שהוא בספטמבר אוקטובר.
הוא מבוים בכזה חוסר מעוף ישראלי טיפוסי.
אני לא חושב.
חוץ מסצנה אחת שהיא ההשראה לפוסטר שהיא מילולית לגמרי, וכאילו הגיע מסצנה אחרת לגמרי. זה כאילו סרט ישראלי, סרט ישראלי, דייוויד לינץ' חזרה לסרט ישראלי.
אני חושב שהבימוי דווקא מאוד מאוד לא אופייני לקולנוע ישראלי. כי אחד מהדברים שסבי גרביזון עושה פה, זה הוא ממסגר את הדמויות כל הזמן. וזה משהו שהאמת שגם בסרט הקלאסי שנדבר עליו, שמתי לב שהבמאי מרבה לעשות את זה, הוא מבודד את הדמויות משאר העולם, ממש מהרעש שמסביב. וכמו הדיאלוגים, זה יוצר תחושה של מלאכותיות. אני לא לגמרי אוהב את הגישה הזאת, אבל זה, יש בזה חותם מסוים. זה הכי בולט האמת די בהתחלה, כשאריאל צופה בסרט תדמית של החברה, והוא מסתובב עם הגב למצלמה ובוהה במסך, האורות מחשיכים, רואים רק את האור מהמסך מאיר עליו, והמצלמה מתמקדת, רואה רק אותו, צופה בתדמית שהוא יצר למפעל שלו, שככה הוא רוצה שכולם יראו. שזה סוג של רמז מטרים למה שיקרה אחר כך עם אדם, שבעצם הוא מפנה את הגב לכל האנשים שיכולים לומר משהו, בזמן שהוא יוצר תדמית חדשה לגמרי לבן שהוא מעולם לא הכיר. עכשיו זה לא בדיוק אותו דבר, כי את המפעל אנחנו לא יודעים אם הוא הקים אותו בעצמו, אם הוא קנה אותו, אם הוא התקדם בסולם הדרגות.
אז קראים מה המפעל הזה מייצר?
מפעלים. זה מפעל לייצור מפעלים.
זה מפעל לייצור מפעלים.
כן.
מדר, כן. לא, רגע, זה קולנוע ישראלי, הוא מייצר אנטישמיות. סיכמנו.
אז כן, זה מפעל אחר.
זה מייצר מפעלים לאנטישמיות.
אז זה לא מפעל הציונות?
לא, בדיוק
להפך. נפעל לאנטי-ציונות, כן.
בדיוק. זה הפרק הכי פוליטי שלנו, ואנחנו לא מדברים על פוקסטרוט. אנחנו רואים מסביב לפוקסטרוט.
אנחנו מתכוננים, מתי שפוקסטרוט לא יגיע.
משרד התרבות ייקח לנו את התקציב של הפודקאסט הזה, שהוא אפס שקל.
זה יהיה מגניב אם משרד התרבות ייתן לנו תקציב כדי לקחת אותו. נתחיל עם זה. אז אני חושב שדווקא מבחינת הבימוי, יש פה יד מכוון די ברורה. אוטו, אני לא לגמרי מסכים עם הגישה הזאת, כי אני כן אוהב דווקא שיש הפרעות מסביב, אני אוהב להרגיש שהעולם קיים, אבל מבחינת הרעיון של שאריאל תמיד רואה רק את מה שהוא רוצה, הוא ממש בורר מתוך המציאות רק את הפרטים שהוא מוצאים חן בעיניו, אני חושב שזה מייצג דווקא לא רע. אבל עוד פעם, סבי גליזון הוא כאילו, הוא הסרט הראשון שלו זה שורו, שהוא ביים ב-1990, וגעגוע זה סך הכל הסרט הרביעי שלו. הוא לוקח הפסקות מאוד גדולות בין סרטים.
לא, הוא עושה טלוויזיה.
כן, המון טלוויזיה, אבל בין סרטי קולנוע הוא עושה הפסקות מאוד גדולות. ובגלל זה נורא מוזר לי שסרט שלו מ-2017 די נראה כאילו הוא בוים בשנות ה-90.
הסיפור יכול היה להתרחש בשנות ה-90, כאילו.
ואני לא מדבר רק על זה ששמיל בן ארי מופיע פה. הוא היה בכל מקום ב-1990, שמת לב?
לא, אני...
הוא היה בכל מקום, וזיווגי היו בכל מקום.
אין לי זיכרונות מיוחדים מ-1990 שלא מערבים רובוטריקים ואו כוח המחץ ואו צבא נינג'ה. הוא היה בצבא הנינג'ה? הוא דיבב משהו בסדרה המצוירת?
יש סיכוי.
הוא היה גרסה ישראלית לשרדר.
אני לא יודע מי היה גרסה ישראלית לשרדר.
כאילו צריך לחשוב שיהיה לא מתאים כמו שדוד פיל היה בארצות הברית. כאילו.
יורם גאון? אני עכשיו מדבר.
אבל לא, כן, מה שאתה אומר, זה אולי נכון בתיאוריה, אבל אני באמת לא רואה בזה משהו יחידי, ייחודי, אני רואה בזה משהו מאוד ישראלי, שכזה, טוב, בוא נתמקד, כי אין לנו משהו להגיד בצילומים רחבים יותר, ואין לנו, אתה יודע, זה לא שאנחנו עובדים מול איזה סטי או משהו כזה, זה כזה, בניין דירות, חדר, לובי, עוד חדר,
כן,
עוד לובי.
כן, הסטים פה משעממים להחיד, מצטער אם אני אומר משהו שפוגע בעיריית אקו, למרות ש הייתי לא מזמן באקו.
אקו זה מקום מאוד יפה, כן.
אז אוקיי, הרבה מהבניינים שם זה בנייני שיכונים ישנים, אבל זו עיר יפה, והסרט לא כל כך מנצל את העובדה הזאת.
לא, בסדר, אני לא אומר, אתה יודע, זה לא חייב להיות סרט שמראה לך, לא יודע, את מנהטן של וודי אלן או משהו כזה, אם כי הייתי מעדיף לראות את מנהטן של וודי אלן שוב, אני חושב.
יש, העיתונים זה היה מכוון, נגיד, שבאמת, אריאל מסתכל מהדירה שלו בתל אביב, מהמגדל, רואה את כל העיר, נוף מאוד מאוד יפה.
נוף תל אביבי,
כן,
לא אפילו, ראינו כזה אף פעם בקולנוע ישראלי.
אפילו נתיבי איילון לא נראים טוב בסרט, ועם זאת אקו נראית כמו מקום ממש קטן ומצומצם, הכל שם נראה קטן יותר. ואני לא יודע אם זה מכוון או לא, במקרה הזה אני פחות נותן לו קרדיט, לדעתי זה פשוט...
תקציב?
לא תקציב, כמו לוח זמנים.
התסריט, כמו שאמרת, זה לא רק איך שהדמויות מדברות, זה שב... ב-20 דקות האחרונות של הסרט, הם התחילו עוד עלילת משנה, ואני כזה...
אני חושב שזה אפילו יותר מ-20 דקות, זה לדעתי חצי שעה ומעלה, אני לא מדדתי.
הסרט, חשבתי שהוא שעתיים, הוא רק 100 דקות. הוא דחוס לידי מבחינת מה שאנחנו מגלים על הדמות.
הייתי לתוך שהוא שעתיים.
גם אני, כן, זה כזה. בגלל זה, אתה חשבת שזה חצי שעה, זה בעצם היה 5 דקות, אני לא יודע. כאילו, אחרי, אנחנו, בשליש האחרון של הסרט, פתאום, לא פתאום, מתחילה עלילה לאט לאט, שבה אריאל פוגש אב אבל אחר, גדעון, שהבת שלו התאבדה, ומחליטים אחרי שיחה פחות או יותר מעל הקברים, לחתן אותם במסורת הדאויסטית זה, במנהג סינים טוענים, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא.
אני לא בדקתי את
כן.
זה.
זה משהו שהדמויות יכולות להאמין שהוא אמיתי.
כן, סרט אמרו דאויזם. עד שהסרט הזה יגיע לדאויסטים.
אוקיי, לחתן אותם ב...
אחרי המוות בעצם.
כן. אבל...
וזה כל כך להיות הורים שתלטניים עד
לא,
הסוף.
לא, כן, שזה בסדר. אבל אז עוד פעם, 20 דקות לפני הסוף, אנחנו מגלים שהנערה שהייתה החברה של האדם, החברה כאילו, שהוא ישן אצל המשפחה שלה, כי הוא היה מאוהב במורה שלו לצרפתית כאמור, והוא היה עם החברה, עם הילדה הזאת רק כי הוא ידע שהמורה לא באמת רוצה להיות איתו, אפילו שהוא יטריד אותה מינית, כאילו בגלל שהוא יטריד אותה
כן,
מינית.
כן, זה לא באמת עובד ככה.
כאילו הוא, חושב, הוא חושב שזה אפילו...
זה שמטרידים מישהי מינית לא יגרום לה לרצות מישהו.
כל הסרטים הרומנטיים משנות ה-80 עד 2017 בערך אומרים לי ההפך.
כן.
כאילו אני לא אמור לעמוד מתחת לחלון של מישהו ולנגן מוזיקה עם בומבקס ו...
תראה, אם אתה ג'ון קיוזק, כן. זה החוק.
אני אבדוק. רק ג'ון קיוזק.
כן.
ג'ון קיוזק לא יכול, הוא חייב לעשות זה על פי חוק.
זה בחוזה שלו.
עם אלוהים. אבל בכל אופן, אנחנו מתחילה לילת משנה ב-20 דקות האחרונות, שבה מסתבר שאותה נהרה,
ליליה.
ליליה, כן, היא בהיריון מאדם. וההורים שלה, שמבינים שאדם הוא חתיכת חרא קטן, או חרא גדול בעצם,
אני די מבין אותם,
כן,
כאילו...
אומרים, טוב, בוא נעשה הפלה.
אוקיי, תרגיל קטן בחשבון. ליליה היא כרגע בת 15, כן. אדם נהרג לפני פחות מחודש בגיל 19.
כן.
הוא ישן בדירה של ליליה במשך 3 שנים, וכל תקופה הזאת גם שכב איתה, סימן גם את סבתא שלה כדי שלא תפריע. בת כמה הייתה ליליה כשהם התחילו לשכב? וכמה חודשי מאסר זה שווה?
בישראל לצערי הרב מעט מדי.
כן.
כן. כאילו שזה לא משנה כי הוא מת, אז קרמה אני מניח?
זהו, האמת...
הלהקה קרמה?
כשאתה חושב על זה? אם היה נושא של קרמה בתוך הסרט, אז לגמרי היה מתאים שאדם בעצם קיבל את מה שהגיע לו.
אם היה קרמה בתוך הסרט, החתונה הרוחנית בסוף הייתה מסיימת במטאור שנופל על אריאל, וכנראה גם על רונית, כי היא אחראית לדבר הזה, היא גידלה את הילד הזה.
אולי.
בלי להשגיח אוקיי, עליו.
לא דיברנו בכלל, רונית
לא,
ואלי.
לא, כן, מה שאני מנסה להגיד, עוד פעם, העלילה הזאת של היא בהיריון, והורים שלה רוצים שהיא תעשה הפלה, ואריאל לא רוצה שתעשה... אין לה... זה לגמרי כזה, בוא נדחוס עוד טוויסט, ואני, סרט שהוא גם ככה, כשאתה מסתכל על ה, אתה יודע, מעבר לבימוי ולפסקול ולאווירה, כשאתה מסתכל על העלילה שלו כמו שהיא, זה ממש טלנובלה, זה כזה, אוי, היה לי בן, לא ידעתי שהוא בן שלי, הבן הזה ניסה לשכב עם המורה, אבל עכשיו אני מואב במורה, וכזה, ועכשיו המורה לא רוצה אותי כמו שהיא רצתה אותו, ובעצם הילד הזה היה עם הבת של השכנים, והשכנים הם כזה, והוא היה מורה, כאילו, זה לגמרי טלנובלה. זה עוד טוויסט ועוד טוויסט, ומה הקשר?
זה מה שחשבתי כשהסרט הסתיים, ובערך שעה אחרי זה התחילתי פתאום לראות אותו קצת אחרת, שדווקא יש איזה היגיון שזה נכנס לתסריט. קודם כל באמת הרעיון הזה שכל הזמן אנחנו מגלים עוד ועוד שאדם היה חרה של בן אדם. אריאל רוצה לחשוב שהיה לו בן מדהים ומושלם, למרות שהמציאות בעצם מראה את ההפך. לא ציינו גם שהאדם הראשון שאריאל פוגש באקו זה חבר של האדם שמגייר שבעצם אדם בדיוק לקח איתו קילו של חשיש.
כן, לאוטו שבו הוא עשה את התאונה, והוא צריך לשלם, החבר עכשיו צריך לשלם 8,000 שקל.
אז אם יש לך להשתתף בחלק שלו, כן.
כן, ואז הילד הזה נעלם ולא חוזר כל הסרט.
הוא רוקד בחתונה.
לא, כן. כן. דווקא את העלילת משנה הזאת שכחתם?
לא, זה העניין. אני חושב שזה כאילו, זה הרמז הראשון הממש ברור ש... אדם הוא לא בן אדם טוב, וכשזה מופיע בהתחלה אני חושב, אוקיי, זה הולך לשחק תפקיד בעלילה, זה לא. אבל זה הולך להצטבר, וכל פעם זה נראה כאילו, אוקיי, הוא היה מאוהב במורה שלו, אוקיי, זה הולך לשחק תפקיד בעלילה, כן, אבל עד לנקודה מסוימת, המורה ואריאל מדברים ביניהם, זה הולך להתקדם משהו עד לנקודה מסוימת שבה מתברר שבעצם היא שנאה את האדם כי הוא יטריד אותה והוא איים על אנשים סביבה,
הוא לא חתם את השם שלו על שימורי הבית.
לא. שזה נוראי. אסור לעשות את זה, ילדים, כאילו. בגלל זה העיף אותו בבית ספר. ואתה יודע, וליליה שמדברת, אגב, אף בת 15, בשום שלב בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא השתמשה בביטוי, הוא הגבר של החיים שלי.
זה בסדר, כי אלה הרמוני, בת
24. כן.
הסרט חושב שאם הוא ילביש אותה כמו, מה זה אמור היה להיות?
תלמידת חטיבת ביניים.
כן. כאילו, הוא חושב שאם הוא ילביש אותה בצורה הזאת, אני כזה, כן, אני בת 15, ואני כזה...
אני חושב שזה יותר הלך ככה. אלה הרמוני היא מדובבת, ולכן אמרו, אוקיי, את יכולה לעשות קול של ילדה, תהי ילדה. זה באמת לא ברור לי. למה לא ללהק מישהי יותר קרובה לגיל? אז, אוקיי... אני יוצא קצת צבוע, כי נגיד, מאוד אהבתי את אפס ביחסי אנוש, ששם בנות 30 פלוס מגלמות חיילות בסדיר, אבל עדיין יש הבדל בין מישהי שנראית לפחות קרובה לתפקיד, לבין מישהי שרק יכולה לעשות קול של ילדה.
וזה, לא, כי גם בסרט ההפרש גילאים ביניהם הוא אמור להיות עניין מרכזי של להבין עד כמה.
כן.
עד מוחד רדחר, וכשאתה רואה את השחקן שמשחק את אדם, כאילו אנחנו לא רואים את אדם ממש טכנית.
רואים אותו בתמונה
ובחלום. אנחנו רואים זיכרון שלו. הוא נראה יותר צעיר ממנה, אני חושב.
אני לא יודע אם יותר צעיר ממנה, אבל בהחלט לא הייתי חושב עליהם ככזה פער גילאים.
יש את זה משהו. זה קצת כמו הסרט, דיברנו על זה מזמן, הקומדיה Animal House.
כן.
שבה אחת הדמויות אמור להיות רגע מזעזע שבו אנחנו מגלים שעל הרומן עם מישהי בת 13, כאילו אומרת אני בת 13, אתה מסתכל, הגיל של השחקנים באותו הזמן היה 19, ואני כזה, לא סרט, כאילו, זה לא עובד ככה, בנות 19 לא נראות כמו בנות 13, חוץ ממקרים רפואיים מאוד מסוימים, זה לא ג'ק.
זו תופעה בעייתית בהרבה סרטים, חכה שנגיע לפרק הבא, אז בכלל, אבל זו תופעה בעייתית של, לא, בדרך כלל לא מלהקים, קטינים לתפקידים של קטינים, אלא אם כן זה מיועד לילדים.
כן, לא, זה עניין של חוקי עבודה, ומה שמותר ואסור להראות, ומעורבות של הורים.
גם זה, למרות שבאמת, בהפקות שמיועדות לילדים, מלהקים שחקנים צעירים בלי בעיה, כי מרגישים שהקהל יותר יתחבר אליהם.
לא הרבה במאים הולכים, סלש תסרטים הולכים להגיד לאמא שמביאה את הילדה בת ה-15 שלה. ובכן, עכשיו אנחנו הולכים ללהק את הילדה שלך לסצנה שבה היא מדברת על הפעם ההיא שמישהו אנס אותה.
אוקיי, מה זכור סזה, ומה עוד אתה רוצה שנעשה?
כן, סבי גביזון הוא לא שקור שזה.
לא, אני חושב שזה כאילו, אפילו לא זוכר איך הגענו לנקודה הזאת בשיחה.
אנחנו תמיד מגיעים לסקור סזה.
אבל כן, ועושים את העיקוף הזה. אני חושב שיש לסרט, עוד פעם, אני אומר את זה עוד פעם, יש לו פגמים, בגדול אני כן חושב שהוא סרט טוב, כי... כל הפגמים האלה כן מתבססים על רעיון העילתי שאני לפחות אהבתי אותו, הרעיון שבעצם זה בכלל לא הסיפור של האדם, זה הסיפור של אריאל שמנסה לבנות את הסיפור של האדם כך שהוא ימצחת בעיניו. והרעיון של החתונה בסוף עם עוד נערה שמתה, שהתאבדה, הרעיון הזה זה ממש, ההורים משני הצדדים משתפים עם זה פעולה, למרות ששניהם ברור שזה רעיון די מטופש, כי הם צריכים את ההרגשה שהם כהורים עשו את העבודה הטובה. ההורים של אדם, אז אריאל בכלל לא הכיר אותו, אבל גם רותי ואלי בעלה, שזה המשפט הכי ישראלי שאי פעם נאמר, רותי ואלי בעלה, הם בעצמם נאמר שאדם לא הרגיש בבית אצלם, בגלל זה הוא כל הזמן הלך לבית של ליליה, כי הוא לא אהב להיות בבית עם ההורים שמגדלים אותו. ואביגייל הנערה שמשדחים לו בעצם, כי הם לא בחיים, אז אני לא יודע איך להתייחס לזה מבחינת הסכמה, אבל היא התאבדה, וכמו שאבא שלה אומר בעצמו, היא הייתה ילדה מקסימה, ובגלל שהיא הייתה כל כך מושלמת ויצאת מן הכלל, הוא כל הזמן הרגיש צורך להקטין אותה ולומר דברים שיגרמו לה להרגיש פחות טוב עם עצמה, עד שבסוף היא לא יכולה לסבול את זה. אז בשני המקרים יש לנו פה הורים שבעצם הם יודעים בתוך עצמם שהם עשו טעות איומה, ובעצם יש להם אחריות רצינית למה שקרה לילדים שלהם, והחתונה הזאת נותנת להם את האפשרות להרגיש שהנה, בסוף עשינו משהו טוב, מצאנו להם את השידוך לחיים אחרי המוות, מצאנו להם את הסוף הטוב, שזה פתטי למי שמסתכל בחוץ, להם זה נראה הגיוני. וזה משהו שאני חושב שישם הסרט כיוון. להראות איך ההורים בעצם, בסופו של דבר, רוצים עדיין לצאת הגיבורים של הסיפור, למרות שבעצם הם אשמים בהרבה ממה שקרה.
אני מבין מה אתה אומר, ואני מבין, אני מבין מה הסרט ניסה לעשות, אני לא חושב שהוא עשה את זה באופן טוב, במיוחד.
זה כבר עניין אחר.
ועוד פעם, התסריט מלאכותי להחריד ודחוס מדי, הבימוי שיימם אותי, ו...
במשחק? במשחק?
בסדר, זה כולם מקצוענים, כאילו באמת, כל האנשים שמקצוענים, ובשלב הזה שאבי יכול לשחק את התפקיד הזה משתוך שנתו, אני חושב, ויכול
בכלל כאילו... שלמה שהוא עשה, כן.
זה כזה, היי, תהיה בורגני. כן. איזה עונה? אחת, שתה, כמה עונות היה לבורגני?
שלוש, אני חושב. סדרה ישראלית בדרך כלל
לא
שורה.
לא, בדיוק, בסדרת ישראלים שלוש עונות זה המון, כאילו זה כמו דוקטור הוא הישראלי. בעונה הרביעית המתוכנית החליפו את שי אביבי בשווי גביזון.
כן, זה הפיג'מות, אני חושב שהיא כבר נמשכת איזה 54 עונות.
אני מבוגר מדי לפיג'מות, בכל מובן של המילה.
אוקיי. אני דווקא השחקנים, בעיניי יש פה טעויות ליהוק מאוד גדולות.
לא,
מעבר לעניין של הגיל.
לא מדבר על הליהוק, אני חושב שהם עושים אותה בסדר, כאילו.
כן, אני פשוט חושב ששי אביבי... הרי לא לשחק מישהו שהוא מאוד כזה מאופק ומגמגם, וזה פחות מתאים לו. הוא דווקא יש לו המון אנרגיות. התפקידים היותר טובים שלו זה בדרך כלל כשהוא יכול להתחרפן. ופה אין לו את הרגע, זה כאילו יש בנייה למה שלא קורה, וזה לא שהוא משחק רע פה, הוא משחק טוב דווקא.
הוא מאופק מדי?
אני חושב שפשוט הדמות לא הכי מתאימה לו, ואסי לוי היא ההפך המוחלט, זאת אומרת, היא מתחממת מהר מדי, היא עוברת תוך שנייה.
הבכי שלה בבית הקפה בהתחלה זה יותר מדי מלודרמה.
זה, וגם כשהיא מתעצבנת זה קורה באמצע המשפט, היא פתאום נהיית עצבנית ושוברת את כל הכלים. אז עוד פעם, אני חושב שנעשתה פה איזושהי בחירה לא נכונה של הליהוק, שחקנים שצריכים לגלם דמויות קצת שונות. והם שחקנים טובים, אבל זה כאילו לא הכי מתאים להם. גם לצורך העניין, נטה ריסקין מגלמת את יעל המורה לצרפתית. היא בסדר, אבל זה לא שהרגשתי פה שבאמת היא מנסה להסתיר איזה משהו והיא לא יכולה להתאפק. עכשיו, זה גם משמד באמת הבימוי שמשום מה הדיאלוגים נאמרים לפי תורות, ולכן אין לך את התחושה שמישהו בא וקוטע או מתפרץ באמצע. אז זה יוצר הרגשה מאוד מלאכותית. זה שלמרות כל הדברים האלה, אני עדיין חושב שהסרט טוב, זה מפתיע גם אותי. כי יש לו המון בעיות, אני לא ראיתי את שאר המועמדים לאופיר לצערי, אבל אני בספק אם זה באמת הטוב ביניהם. למרות שהם, אוקיי, באופן כללי אני בדרך כלל הסרט הישראלי אהוב עלי של השנה בכלל לא מועמד לפרס אופיר. אז חוץ מאפס ביחסי אנוש.
אוקיי. אני נאלץ לא להמליץ, כאילו, יש, זה עונה שכונה בקולנוע כרגע, השנה הזאת באופן כללי עכשיו ידי שכונה, ועדיין יש דברים יותר מעניינים לראות.
יכול להיות, לא הרבה האמת.
כן. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
אוקיי.
אנחנו נדבר על...
In this typical town, in this comfortable home, three ordinary people are about to live an extraordinary story.
but starting all over again, the lying, the covering up, the disappearing for hours, I will not stand for it. I can't stand it. I really can't.
Kind of psychiatrists are here. They all believe in dreams.
I do believe in dreams. Only sometimes I want to know what's happening when you're awake.
I don't want to see any doctors or counselors. This is my family. But if we have problems, then we'll solve those problems in the privacy of our own home.
I knew something was wrong even before he tried to kill himself.
I think it is a very private matter.
You never came to the hospital. Now, how do you know about the
your
hospital?
Your mother did come to the hospital, Conrad, and you know that.
I just don't know how to deal with it anymore.
Why are you asking me, huh? Why are you trying to make me mad?
Are you mad?
No!
He provokes people.
I would never have let him put electricity in my head.
You blame me for the whole thing.
Can't you see anything except in terms of how it affects you?
אנשים פשוטים, ידוע גם בתור ordinary people.
ידוע גם בתור הסרט שניצח את השור הזוהם באוסקר. זה מה שירדוף אותו לתמיד.
כמו שור? כמו שור זוהם אפשר לומר?
במיוחד.
במיוחד. סרטו של רוברט רדפורד, הסרט הראשון שלו כבמאי וכנראה הכי נחשב.
יש את חידון
אשליות, הכי נחשב, חידון אשליות אני חושב יותר טוב. אתה מאוד אהבת את חידון אשליות, אני זוכר. ראיתי אותו בתור נער, אז אין לי הרבה זיכרונות ממנו. על פי תסריט של אלווין סארג'נט, שמבוסס מתיזו...
סארג'נט אלווין בשבילך.
כן, סארג'נט אלווין סארג'נט, שמבוסס על הספר Ordinary People של ג'ודית גסט, ובסרט משחקים... דונלד סאדרלנד, מרי טיילר מור, טימותי האטון, קשה לי לראות אותו בתור נער, כי אני נרגיל לראות אותו בתור בן אדם מבוגר.
זה הגבות.
ג'אד הירש, שנראה כמו ג'אד הירש.
הוא תמיד נראה כמו ג'אד
הירש. In his judge hirshiest, אליזבט מגוון, אמת וולש, דיאנה מיינוף, פרד לאיין, והם,
כן, מה, מישהו מעניין?
אדם בולדווין. לא זיהית אותו, נכון?
התפקיד קווין סטילמן. אני לא זוכר מי זה קווין סטילמן.
זה הילד שיושב איתו באוטו, לא?
אחד מהם?
כן. כאילו, אבל העובדה שלא זיהית את הפנים, סוף סוף מצאנו תפקיד שבו אדם בולדווין לא נראה כמו שהוא נראה ב-30 השנים האחרונות.
זה השיער 70's הזה.
כן.
ב-1980.
זה סרט ש... אוקיי. Ordinary People. העלילה של הסרט... נתחיל מהעלילה של הסרט?
כן, אנשים פשוטים.
כן. משפחת ג'רט, זה משפחה מהמעמד הבינוני גבוה, שגרו הפרברים בשיקגו, ומנסים לחזור לחיים.
ותרגם ישירות מוויקיפדיה גם אני יכול. תספר על מה הסיר.
בסדר. אחד הילדים מת בתאונת שיוט, התאונה הכי ווספית שיכולה להיות, אני מניח.
כן, נגיע עוד רגע למה זה בדיוק אנשים פשוטים פה.
כן. וכתוצאה מכך האח הצעיר שלו קונרד, טימותי האטון, ניסה להתאבד ושעה באבחון פסיכיאטרי במשך חודשים, ועכשיו הוא מנסה לחזור לחיים ולבית ספר תוך כדי שהוא נמצא בטיפול בטיפול פסיכיאטרי כל שבוע עם ג'אד הירש בתור דוקטור ג'אד הירש. כאילו לדמות ישן, אבל זה דוקטור ג'אד הירש. דוקטור טיירון סי ברגר, היהודי היחיד בסרט, ואם אתה לא, אם אתה אולי כיהודי,
לא בטוח שהוא יהודי, יכול שהוא סתם גרמני.
כן. הוא ג'אד הירש.
כן.
הוא ממשפחת הירש, מההירשלנד, שזה עם נפרד, אני מניח.
הוא מציע שאם נתפלל, אומרים שהם לא יהודי, אומר, no one's perfect.
כן. ושני ההורים של קונרד גם כן, לא ממש מצליחים להתמודד עם המוות של בן אחד, וניסיון התאבדות של בן אחר. קלווין, דונלד סאדרלנד, מנסה להיות הפנים המאושרות והשמחות, וכזה לעזור לאל שלו להיכנס, גם אם זה אומר שהוא לא מאתגר אותו אף פעם. ומצד שני, בת, מרי טיילר מור, מנסה להעמיד פנים שהכל מושלם, והם חזרו לשגרה, ואסור בכלל לדבר, אל תזכירו את המוות, אל תזכירו את ניסיון ההתאבדות, אל תעשו שום דבר שיגרום לאנשים מבחוץ לראות אותנו כפחות ממשפחה ווספית מושלמת.
כמו כן, רון קיד דייד. יש רגעים כאלה.
זה מוזר שהסרט הזה, כאילו שהספר נכתב על ידי אישה, לא קראתי את הרומן, כי אלה
הם שינו... כי נשים לא יכולות לכתוב?
לא, כי יש לו מבט ממש לא סימפטי על המין אנשים, כאילו הדמות של מרי טיילר מור פה, היא איומה ונוראית, כאילו.
באופן מפתיע, הרבה פעמים, יש הרבה נשים שלא מחבבות נשים אחרות.
לא, כן, אבל זה כזה... אתה יודע, אם גבר היה כותב את הספר, או את... עוד פעם, אני לא יודע עד כמה הספר קרוב לסרט, זה היה כזה, כן, הכלבה הזאת, למה היא לא יכולה...
היא לא האישה היחידה פה, אבל היא האימא, שזה נראה לי יותר הכיוון.
לא, כן.
כמו של האימא כמי ש...
אין לה סימפתיה.
היא מייצרת את המתח בבית.
הסרט הזה זכה בכמה? ארבעה אוסקרים?
ארבעה אוסקרים.
ארבעה אוסקרים.
סרט, בימוי, תסריט ושחקן משנה טימותי נתן.
כן.
כאילו, הוא כל כך לא שחקן משנה.
כאילו, הוא השחקן, הוא מופיע הכי הרבה בסרט.
כן. אבל אתה יודע מי זכה באותה שנה שחקן ראשי?
מי?
רוברט דה נירו על השור הזוהם. תמיין אם הוא היה מנצח שם. אם טימותי נתן היה מנצח את זה גם.
כאילו, לא התלהב מהשור הזוהם כשביקרנו אותו.
אני אדבר רגע על איש הפיל בחדר.
אוקיי.
בעיקרון, הרבה אנשים נחשפים כיום הפעם הראשונה לשם אנשים פשוטים, ברשימות של סרטים שלא היו צריכים לזכות באוסקר, כי הם גברו על סרט יותר נחשב. ואנשים פשוטים זה אחת הדוגמאות היותר קלאסיות, יחד עם מאפיטה, עמק נבי, או עמק נוי, אני אף לא בטוח איך אומרים את זה בעברית, שניצח את האזרח קיין. זה פשוט דוגמה מאוד מאוד נפוצה לסרט ש... גבר, במקרה הזה על השור הזוהם.
כאילו, במקרה הזה שאנחנו חושבים שאיש הפיל, הוא היה צריך לזכות, אם דיבר על איש הפיל בחדר.
אז זו הייתה
רמיזה. יפה, כן. אני האמת, לא ראיתי את איש הפיל במלוא הפעם, אני רק זוכר עוד מקטעים שראיתי.
אני ראיתי ארבעה מחמשת המועמדים, את כולם חוץ מטס שהיה מועמד באותה שנה גם. אנשים פשוטים ניצח, הוא היה מועמד נגד ביתו שקורא הפחם, השור הזוהם ואיש הפיל. אישית אני חושב שאיש הפיל הוא הכי טוב ביניהם. אני יכול להבין למה אנשים כועסים על זה שהשור הזוהם לא ניצח, כי...
אני רואה שבשנת 1980 יצא The Stuntman, שהוא הרבה יותר טוב מכל הסרטים ברשימה.
הוא היה מועמד על הבימוי, אני לא ראיתי אותו.
הוא היה מועמד על Best Screenplay מעובד, כאילו, על תסריט מעובד.
כן, Screenplay מעובד. הוא היה מועמד גם על הבימוי.
Stuntman הוא נהדר.
אני לא ראיתי אותו מעולם.
אני ממליץ בחום.
יום אחד נגיע אליו.
כן, אתה אומר שזה...
אני חושב שכאילו, אני מבין את האנשים שלא אוהבים את זה שהשור הזוהם לא זכה, אישית, אני חושב שהשור הזוהם, דיברנו עליו בעבר.
Overrated, כן.
הוא overrated, אני חושב שהוא סרט נפלא מבחינת טכנית, אבל בעייתי מבחינות אחרות. במקרה של אנשים פשוטים, אני חושב שהוא סרט טוב, הוא בטח לא הסרט הטוב של השנה, זה אחים בלוז בעיניי, מקום שני טיסה נעימה, אחרי זה נתחיל להסתכל על מי שכן היה מועמד לאוסקר.
כשנעשה את הסרטים הכי טובים של כל השנים אי פעם, בפרק ה-500 שלנו או משהו כזה. כל הסרטים הטובים מ-1900 עד היום. אביעד עובד על זה אגב, הפרויקט פייסבוק שלו מאוד מרתק.
כן, אבל זה לוקח זמן.
כן, 100 שנים. אוקיי, אנשים פשוטים. כמו שאמרת...
אתה מתכוון לקהל שלנו או ל...
לא לדמויות בסרט, כן. זה מסוג הדברים האלה שאני צופה בהם ממרום שנת 2017, ואני מבין עד כמה הרעיון של Everyman, שפעם שלו בקולנוע זה משהו שצריך לעבור, כי...
כן, זה, אנשים פשוטים לא חיים בכזה בית גדול, טסים כל הזמן לאירופה, ויש להם חברים
ששחקים גולף. העבודה שלהם ממסלול הגולף, כן.
כן.
אם דונלד טראמפ היה צץ ברקע של אחת הסצנות, אני כזה, כן, הוא נראה...
והילדים שלהם יוצאים למסע שייט. זה לא משהו שאנשים פשוטים עושים, זה משהו שאנשים במעמד ה...
שנים אחרי זה רוברט רדפורד ינסה למצוא את הנשמה של הבן שלו בהכל אבוד, זה למה הוא היה בים באותו סרט.
הוא נראה הרבה יותר כמו אדם פשוט.
לא הבן שלו, סליחה, כאילו, סתם, הוא שמע שיש נשמה אבודה באותו אזור, הוא יצא למצוא אותה ולשיר את שיר הים. אז כן, זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני כן חושב שזה סרט טוב, עוד פעם, לצפייה בו עכשיו זה קצת כמו לראות את רצח מאדום לשחור אחרי ש... לא, רגע, אחרי שראיתי את הסמויה, כי אני רואה אותו ויש לי ממש כזה מנצ'סטר ליד הים, במיוחד בסצנות לקראת הסוף שבהם העריכה של, אתה יודע, התאונת שייט, ואתה צריך להחזיק אותו, ואנחנו רואים את היד מנסה להחזיק, וזה קאט בחזרה.
אין את זה בהרבה סרטים.
לא, כן, אבל זה ממש מרגיש כמו משהו שמנצ'סטר ליד הים יעשה אחרי זה, ברמה טכנית וברמה רגשית.
רק להבהיר אגב, זה לא ספוילר למנצ'סטר ליד הים.
לא, כאילו.
זה לא קטע מהסרט.
אין תאונת שייט במנצ'סטר ליד הים, למרות השם שלו.
זו תחושה.
מבחינה רגשית, זה מאוד מאוד מזכיר את זה. קצת מזל שלא דיברנו על... אתה יצאת לדבר על אנשים פשוטים אחרי מנצ'סטר ליד הים? על מה דיברנו בסוף?
אני לא זוכר
כבר. משהו עם מלכודת לובסטרים?
לא, זה היה אחרי שבוע ויום.
כל הסרטים
האלה מתחבר,
כן.
אני חושב שאני זוכר על מה אנחנו מדברים.
כל 213 הפרקים הקודמים, לא כל הספיישלים. אבל אני חושב שאנשים פשוטים הוא סרט טוב. אחד הדברים המעניינים הוא זה שהוא יצא ב-1980, ואתה רואה את שנות ה-80 כבר? כאילו מבחינת האופנה, וזה בעיה, קשה מה לקחת ברצינות חלק ניכר.
זו הייתה תקופה נוראית.
אז זו התספורת. כאילו הסצנה שבה טימותי יאטון יושב במכונית עם הילד הזה שהיה איתו בנבחרת השחייה, אני חושב שזה אמור להיות קווין, כאילו אני חושב שזה הדמות של אדם בולדווין.
אולי.
ואתה יודע, הילד שהיה איתו בנבחרת השחייה נושא כזה נאום על כזה, למה עזב אותנו ואתה לא יכול ללכת, ואני כזה, אוקיי, מה שאתה אומר מאוד מעניין, אבל המצלמה כל הזמן הולכת אחורה ומראה לי את התספורת שלך, ואני לא יכול לקחת אותך ברצינות יותר. אתה נראה כמו בוזו על ליצן.
זה לא רק זה, גם יש את הפלשבקים שאנחנו רואים את, את בק, האח של קלווין, האח שמת, וזה אמור, כל פעם שאנחנו רואים אותו, זה אמור להיות קטע מאוד דרמטי, מאוד מרגש. יש קטע שקלווין מדמיין שהוא בא ומדבר איתו במכונית, וכן, זה מטופש.
כן.
ובסדר, גם סרטים מהיום יראו מטופשים בעתיד מבחינת האופנה.
אנחנו חייבים להגיד את מה שאנחנו כאילו...
אבל בוא נגיד את זה ככה.
שנות ה-80 לא הזדקנו טוב.
זהו, אני חושב שהאופנה כיום תחזיק מעמד הרבה יותר, בצורה יותר מכובדת מהאופנה של 1980, כי משהו מאוד לא טוב קרה שם. משהו התערבב שם. שנות ה-60 היו סבבה,
והשנות
ה-70 לא ברור מה קרה.
הסריט והבימוי הם שנות ה-70, כאילו זה לגמרי כזה...
גם הספר.
כן, אבל אתה יודע, המיקום והעובדה שהוא נוצר בתקופה שבה הוא נוצר, ההפקה, לוקחת אותו, אני חושב, לטריטוריה שהוא לא רוצה להיות בה. ראית את הלוחמים פעם?
לא. Warriors? אני מכיר את הסרט,
כן,
לא ראיתי
כן,
אותו.
כן, זה סרט שיצא ב-79, והוא דווקא, הוא יצא ב-79, והוא היה צריך לצאת ב-81 נגיד, כשהוא היה עוד יותר אובר-דיזיינד ופסיכוטי, אני חושב, ואני אוהב את הלוחמים. וזה סרט שיצא ב-80, ואם הוא יצא זה ב-78, הוא כנראה היה... הוא כנראה היה נראה יותר טוב, הוא היה מזדקן יותר, באופן יותר נאה.
להיות מוקצן בתקופה הזו זה דווקא טוב. מקס הזוהם מחזיק טוב מבחינת העיצוב.
הראשון.
כן, אחרים גם קצת, כי אתה מקבל את זה שזה מוקצן, אתה מקבל את המוזרות. מבחינתי כאילו, יש כאילו, אם אתה לוקח באמת את האופנה של התקופה, זה הניסיון לתת לסרט את המראה של באמת משהו מודרני שיכול לקרות כל יום.
לאנשים פשוטים.
כן, נגיד שהם פשוטים.
כן.
וזה, אתה יודע, רק כשאתה מסתכל על הליהוק, אתה כבר נזרק לתקופה אחרת, כי מרי טיילר מור ודונלד סדרלנד צעירים יחסית.
דונלד סדרלנד, אני קשה לראות אותו בתור מישהו שהוא אבא, וכזה, הוא או, מבחינתי, הוא או הילד הפרוע הזה,
כן.
או שהוא ישר קופץ לתפקיד הסבא. קשה כן. לראות אותו בתפקידים של בן לבן. מרי טיילר מור, לעומת זאת, היא נראית מכובדת בתור האמא.
כן, היא תמיד נראית מכובדת. זה פשוט שכשאתה רואה שהם ההורים, זה ישר מקפיץ אותך לתקופה מאוד ספציפית, שזה הזמן היחיד שבו שניהם היו יכולים לגלם הורים בערך באותו גיל.
ג'אד הירש, אני
תמיד מחבב אותו.
אני תמיד אוהב, כן. קשה לו לאהוב את ג'אד הירש, והתפקיד הזה דורש ממנו, אני חושב, הרבה, כי קל מאוד, זה הפסיכולוג בסרט, ליפול, זה שיביא אותך לישועה, וזה שהוא, אתה יודע, או הפסיכולוג הנוקשה, הקשוח, או הפסיכולוג האוהב וכזה, היי, בוא נדבר על מה שאתה מרגיש. וגם התסריט וגם השחקן, אני חושב, מוצאים איזון בין מישהו ש... זה באמת מרגיש כמו תהליך, זה באמת מרגיש כאילו הוא דוחף את קונרד ומושך אותו ויודע מתי לעצור ומתי לחטט אותו קצת ומתי לתת לו להיפתח.
מה שמעניין שהוא מתחיל מאוד מאוד מקצועי, הוא לא מוכן לתת לו לדבר מעבר לשעה, הוא מנסה לומר אל תדבר על ההתאבדות, דבר כאילו על מה שאתה מרגיש עכשיו, זה היה פעם, כל מיני דברים כאלה. לקראת סוף הסרט קונרד מגלה שמישהי שהוא הכיר בבית החולים התאבדה, והוא נכנס למשבר, הוא לא מצליח להפסיק לחשוב על המוות של אח שלו, והוא מבקש מהפסיכולוג עזרה, והפסיכולוג שהוא אומר, אוקיי, תגיע למשרד שלי, אני אחכה לך שם, הם מדברים, זה מגיע לחיבוק, שבירת דיסטנס מוחלטת. והיה נורא נורא קל לפספס את הרגע הזה, כי באמת שדמות של פסיכולוג, כמו שאמרת, יש נטייה לגרום לו להיות מין עושה נפלאות כזה.
או מישהו לא חסר תועלת לחלוטין.
ופה אני צריך למצוא איזשהו איזון, מישהו שהוא גם מצד אחד יודע טוב מאוד מה הוא עושה, והוא טוב בעבודה שלו, ומצד שני מוכן לעשות טעויות בשביל להגיע למטרה. וג'אד הירש באמת מתאים לזה.
כן.
הוא מאוד אנושי. הוא נראה כאילו פשוט...
הוא איש פשוט.
זהו, הוא נראה כאילו הביאו לו תסריט, והוא אמר, אוקיי, נראה מה אני יכול לעשות עם זה.
מרי טיילר מור עושה עבודה טובה, למרות שכאמור לתמיד במקרה שלה התפקיד לא כתוב טוב, או הדמות היא חדגונית מדי.
כן, אני אמורה להיות, אבל כן.
לא, כן, אוקיי, זה לא תירוץ. זה סרט שמנסה להיות סימפטי כלפי כולם, פחות או יותר, ולפחות בתיאוריה להציג את הצדדים המסובכים של כל האנשים, היא כזה... טוב, היא קרת רוח והיא רוצה שהכל יהיה מושלם ולא אכפת לילד שלה סובל או לא, ובאמת שהתסריט במרחק של שנייה מגרום לה לצעוק, אתה יודע, הילד הלא נכון מת, כמו The Dewey Cox Story או משהו כזה.
כן.
באמת, מרחק של שנייה, ואני לא מרגיש כשהיא עוזבת את הבית בסוף הסרט, כי היא מחליטה שהיא לא יכולה לחיות עם המצב המשפחתי החדש הזה, הדבר היחיד שהרגשתי שתסריט אומר זה, וואו, כאילו איזה אימא גרועה.
כן.
לא הרגשתי שבאמת ניתן,
ממש
במקום לתת לה סיבה רגשית מתאימה, בגלל זה אמרתי, זה מוזר לי שאישה כתבה את הסיפור הזה, כי זה כן. סיפור שמרגיש, עוד פעם, יש לך שתי דמויות נשיות, ואחת מהן היא כזה, היא בסדר, היא החברה תומכת, ואחת מהן היא פשוט כלבה קרת רוח, ואני כזה, וואו, זה מרגיש לי נורא כן. אנטי נשי.
אולי זה ניסיון מהחיים האמיתיים, לך תדע.
אני לא יודע, ועוד פעם, יכול להיות שהתסריטאי שינה את הספר.
יכול להיות.
הוא שינה את המיקוד.
לא, דמויות נשיות חיוביות מדי. לא, אני לא רוצה שתביא רגש. אני חושב שגם...
קרמר נגד קרמר, רק שקרמר אחד טוב.
אגב, זה מעניין אגב שהסרט הזה זכה באוסקר שנה אחרי קרמר נגד קרמר. וזה... הייתה כנראה מגמה כזאת בהוליווד של יותר פתיחות לרעיון של לשבור את המסגרת המשפחתית המסורתית, וגם להראות את הגברים בתואר יותר רגישים ו... ואלה שמוכנים יותר להקריב בשביל המשפחה, וגם ממש ככה לומר, אוקיי, חשבתי פעם איך זה משפיע על הילדים, כאילו, כל הדברים שאתם עושים? כי קרמר נגד קרמר בזמנו היה סרט די פורס גבולות, לפחות בהוליווד, שהוא מראה את הגבר בתור הצד החלש יותר במערכת היחסים, ולא בצורה קומית, אלא בצורה שפשוט יש לו פחות אמצעים. ואנשים פשוטים עושה משהו דומה מבחינה פסיכולוגית, כי פה נגיד הגבר הוא זה שמפרנס את המשפחה, הוא זה שכביכול הוא המנהיג השבט.
אבל הוא נדחף כל הזמן.
כן, הניסיון שלו למנע מחיכוכים מביא לזה שאשתו מזלזלת בו. בן אחד שלו ניסה להתאבד, את השני אין מה לעשות, הוא לא יכול להציל, והוא היחיד שבעצם אומר... לא, אין שום דבר שיכולנו לעשות לגבי זה. ואף אחד לא מוכן להקשיב לו.
הוא כל הזמן נושא, הוא כל הזמן נושא להיות נחמד ולצאת בסדר עם כולם, ובגלל זה הוא לא יוצא בסדר עם אף אחד.
כן, ובסופו של דבר, למרות שהוא דמות מאוד מאוד סימפטית, באמת.
אתה מבין למה הבעיה של האמא איתו, כאילו, בתיאוריה לפחות.
בסופו של דבר, הסיבה שבת' האמא עוזבת את המשפחה, זה פחות כי היא לא מסתדרת עם קונרד, זה יותר כי האבא קווין פשוט אומר לה, אני לא בטוח שאני אוהב אותך יותר. שזה, מעבר לזה שזה דבר שדרש ממנו המון המון אומץ סליחה לומר, היא בעצם עדיין זאת שקובעת התנאים. גם אחרי שהוא אומר לה את זה, היא לא אומרת, אני אנסה להשתפר כדי שתדע שאתה אוהב אותי. היא אומרת, אוקיי, אני הולכת מפה, אני לא יכולה להישאר בסביבה שלא מקבלת אותי בצורה ברורה, ואפשר להבין גם אותה בקטע הזה. פשוט זה באמת סיום שהוא קצת מפתיע כשחושבים על זה, כי במקום שיפתרו את כל הבעיות והמשפחה תהיה מאוחדת שוב, הדרך היחידה שבה המשפחה יכולה להיות מאושרת זה עם ההורים נפרדים. ושוב, הרעיון הזה של שבירת המשפחה המסורתית.
טימותי האטון.
הוא לא רואה פה.
זה מוזר לי לראות אותו. אני רגיל לראות אותו מהתוכנית שודים איזשהו היה במשך שנים. לבריג' העוקץ בעברית. והוא שם משחק, אתה יודע, הוא משחק את האבא של משפחת השודדים הקטנה הזאת, פחות או יותר. הבחור האחראי שתמיד יש לו תוכנית, והוא בעצמו סמי אלכוהוליסט, ואני רגיל כל כך לראות אותו בתפקיד הזה של האיש המבוגר, שלראות אותו פה בתור הילד, זה כזה, כן, אני מזהה את הפנים, כאילו, אתם אומרים לי זה טימור דיאטון, ואני מסתכל
מה... זה היה בן 20 או משהו כזה, אני חושב.
כן, בן 20.
בן 20. אז אוקיי, קודם כל, הנה, מלהקים שחקן שקרוב לגיל של הדמות, לא שמבוגר ממנה בעשור, יחסית, הוא אמין בתור בן נוער, כי הוא למרות שטימור דיאטון ובאמת קשה לדמיין אותו
היום, עוד פעם,
כן,
היום. כמו שאמרנו, כל פעם שאנחנו מדברים על מייקל קיין הצעיר, זה כזה,
כן,
הוא
גם בתור צעיר הוא נראה בן 70.
לא, כן, לא, לא, תמיד ליקו אותו פעם בתור הפריחח, ואנחנו כל כך רגילים עכשיו בתור סר מייקל קיין. זה כזה, זה כמו לגלות ששוואצנגר היה בנעוריו בדרמה שייקספירית או משהו כזה בגרמניה, וזה כזה, מה הוא עושה פה? למה, מה זה הדבר הזה? למה הוא לא רוצח אנשים בלי חולצה? או עם חולצה.
כן, זה לא משנה לו כל כך.
או עם החולצה, כאילו. אבל אני חושב, רק פעם יש עם חולצה, או שזה רק לג'קי צ'אן מותר לעשות?
ג'קי צ'אן לא הורג אנשים. הוא מאלף אותם.
כאילו, הוא מאלף אותם, ואז נופלים והקריש אוכל אותם.
בסדר, זה לא הוא עשה את זה.
זה הקארמה.
כן, זה צד ג'. החולצה היא צד ב'.
טימותי האטון הוא בסדר גמור. כאמור, זה תסריט שדורש ממנו הרבה. ההתפרצות הרגשית בסוף, עוד פעם...
היא הייתה צריכה לבוא.
היא הייתה צריכה לבוא יותר מדי מלדרמה, ועוד פעם אני חושב על מנצ'סטר ליד הים, שעשה את זה יותר טוב, פשוט...
כן, עם שחקן פחות טוב, אבל לטעמי.
לא, הילד שם?
הילד היה בסדר, לוקאס אג'ס זה בסדר.
לא, כן, עוד פעם...
שיש דיברת על קייסי אפלק.
גם קייסי אפלק אני חושב עשה את זה יותר טוב, פשוט כי... יש פרצוף בחייני גם ככה? אני לא יודע.
כן.
הוא נראה כאילו הולך
לקרוא את זה. הוא נשמע ככה.
כן.
האם אנחנו באמת משווים לגעגוע, ששנינו הסכמנו
שהנקודה... אני חושב שחובה לציין קייסי אפלק חרא של בן אדם. יאללה.
כן, למרות שאחרי שהוא ימות, אבא האמיתי שלו יגלה, ואז הוא יתחכך עליו ויחשוב ש... הוא היה נורא מוכשר, הוא זכה להרבה פרסים, כולם אהבו אותו, הוא היה במאי איתו. האמת שהוא באמת לא רע בתור במאי.
קייסי?
הוא באמת... ביים סרט מוקומנטרי
עם פוקינג פניקס,
כן, שהוא
ממש טוב. זה התקופה שבה התחילה להטריד מינית נשים, אז כאילו...
כן, אבל הסרט עצמו ממש טוב.
אוקיי. געגוע?
זהו, אם כבר הסכמנו על געגוע, אז בתחילת הפרק, אז שנינו מסכימים שאולי הצד הכי חלש בו זה התסריט, ואנשים פשוטים בעיניי עושה הרבה דברים שיותר נכונים מבחינת התסריט. קודם כל, הדיאלוגים יותר אמיתיים, הדמויות לא מדברות כל הזמן על אותו דבר, יש להן מגוון של נושאים לשיחה. אתה רואה אותן בסיטואציות מגוונות, זאת אומרת, קונרד, עם כל הדיכוניות שמלווה אותו, הוא עדיין בשלב מסוים הוא יצא לדייט עם מישהי שמאוד, דווקא מאוד אופטימית ומאוד חביבה.
דינה מנוף בתור קרן.
שכאילו באמת, היא נראית כמו מישהי שבאמת יש להם כימיה.
כשהוא עוזב את נבחרת השחייה, הרבה מהחבר'ה שהיו איתו בנבחרת, במקום להיות פתאום הבריונים או משהו כזה, הם כזה, היי, כאילו, אנחנו ממש רוצים שתחזור, אבל אנחנו לא נצחיד אותך על זה.
המאמן גם, הוא אומר, אני לא יכול לעצור אותך, אני לא מתכוון לקבל אותך חזרה אחרי זה, אתה צריך להיות שונה עם ההחלטה הזאת. זה, בכלל, באמת החברים הספורטאים שלו, האופן שבו הם מוצגים, יש קטע שלקראת, יותר לקראת הסוף, שבו יש איזה היפוך תפקידים, כי דווקא קורנד הוא זה ש... תוקף את אחד הספורטאים, והספורטאים האחרים מפרידים ביניהם, אומרים, אוקיי, די, תרגעו, זה לא מתאים פה, לא לעניין. שזה בדיוק ההפך מה שאתה מצפה מדמויות כאלה. אתה מצפה שהם יהיו הבריונים שתוקפים.
עובדה מעניינת, האורך של Ordinary People זה הבמה של נקמת החנונים.
אוקיי, עוד עובדה מעניינת, הצלם הוא כרגע נשיא האקדמיה לקולנוע. כן. הרבה אנשים... מוכרים היו מעורבים בזה.
Yeah, עוד פעם, אמאמת וולש בתור המאמן, אני מת על אמאמת וולש, אבל לא יודע, הוא לא זוכה להמון הכרה, הוא מהחבר'ה הזקנים הוותיקים לשתמיד שם, הוא התחיל לשחק כשהוא היה בן, כאילו בקולנוע כשהוא היה רק בן 30 ומשהו. אז,
כן, ואז הוא היה בן 70. כשהוא היה בן 30 ומשהו, הוא היה
בן 70. הוא בן 80 ומוא, נראה כמו בן 109 או משהו כזה. קצת, כאילו, אתה רואה אותו בסדר כזה. הוא היה בהקומר, אתה זוכר? הוא היה הסופר הזקן שם, ואתה רואה אותו כזה, אלוהים, הוא הולך למות עוד שנייה, נכון? הסרט הזה עלה 6 מיליון דולר והרוויח 54 מיליון רק בארצות הברית.
שב-1980 זה הרבה מאוד כסף.
זה הרבה מאוד כסף, ועוד פעם, זה מייצג, היי, בסוף שנות ה-70, לפני שנות ה-80, הפכו להיות שנות ה-80 באופן רשמי, דרמה למבוגרים, על נושאים של מבוגרים, כאילו, אני לא חושב שיש הרבה בני 13 שאומרים, אני רוצה לראות את הנוקמים, או את הסרט ההוא על אנשים פשוטים שמתמודדים עם טראומה משפחתית ומוות.
לא צורך העניין, אתה יודע, מנצ'סטר ליד הים, או אור ירח גם כן, דרמות מאוד מאוד מוערכות ביקורתית, לא סרטים מצליחים במיוחד מסחרית.
הם כיסו את העלויות שלהם, אבל כן. זה לא שהם הרוויחו פי 10 ממה שהם עלו.
הם לא הרוויחו כמו ללנד, כן. שגם אגב לא כזה שובר קופות.
זה עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, זה אומר משהו לגבי איך, אתה יודע, לאיפה התרבות האמריקאית זזה מבחינה קולנועית, ואולי משהו על תרבות גלובלית, שכשאתה משווק סרטים, במקום רק למדינה דוברת אנגלית, אלא לכל העולם, אתה צריך, המכנה המשותף נהיה אפילו יותר נמוך, כי זה צריך עלילה שאפשר להסביר לכולם בפשטות, כזה, יש בחורה, יש בחור טוב, הוא מרביץ לו.
אני חושב שכדאי לבדוק מה היה הסרט הכי מצליח של 1980, כי ב-1981 אני כמעט בטוח שזה היה שולדי הטבע העבודה, וב-1980 אני די בטוח שזה היה אחד מסרטי סטאר וורס.
לא חושב שהיה סרט סטאר וורס?
77-80-83.
אז זה היה The Empire Strikes Back.
כן.
כאילו בלי...
רוב הסיכויים שהוא היה הסרט הכי מצליח של השנה.
אוקיי. זה לייב גוגלינג.
כן, טיפ להשתמש בבוקס אופיס מוצ'ו בשביל נתונים כאלה.
כן, טוב. אבל אתה חושב באמת שאנחנו בדרך לגל, אתה יודע, לגל נגדי?
לא, אני חושב שאנחנו כרגע במצב שבו הסרטים היותר מצליחים כאלה שמבוססים על זיכיונות מוכרים, כי יותר קל לשווק אותם לקהל מסוים, ומי שיותר מצליחים להביא דברים חדשים זה דווקא אולפני אנימציה כיום.
הסרט הכי מצליח ב-1980 היה אכן האימפריה המכה השנית, הסרט השני הכי מצליח היה 9 to 5.
וואו, סרט נוראי.
לא ראיתי את זה אף פעם. איירפליין, אהוב לבך, מקום רביעי.
כן.
אבל כן, כי עוד פעם, כל מיינרס דאטר מועמד לאוסקר היה מקום שביעי.
מעל סמוקי אנד הבנדיט 2.
סמוקי אנד הבנדיט הראשון התחרה מול סטאר וורס הראשון, היה הסרט השני הכי מצליח של 1978, אמרנו? 77.
כן.
אם אנחנו כבר מזכירים את זה, גיליתי לאחרונה עובדה מעניינת, על פי הבת של היצ'קוק, סמוקי אנד הבנדיט היה הסרט האהוב עליו, הראשון.
איכשהו אני לא לגמרי מופתע, ונציין, אנשים פשוטים מקום 11 באותה שנה, בין האחים בלוז לפופאי.
וזה,
כן.
זה, עוד פעם,
פופאי של רוברט אלטמן.
אפילו ללה-לנד, שכאמור, אתה יודע, היה די להיט מבחינה של דרמות כאלה, הוא לא היה מקום 11 ב-2016.
לא. אבל זה העניין, שהיום זה גם השתנה, היום הרבה יותר יודעים איך לכוון ספציפית
לקהל הגדול.
כן. שעוד הבא זה שיש גם כל מיני דרכים להעלות את הדיווחים על ההכנסות שלא הכירו פעם. אבל, אתה יודע, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על אחד הסרטים הכי מצליחים של הקיץ הנוכחי, זה המתנקש ושומע הראש, או שומע הראש המתנקש.
זה מצליח כלכלית, באמת?
הוא היה חודש בראש טבלת ההכנסות בארצות הברית.
לא, זה היה חודש שחון.
כן, וזה לא שלא יצאו סרטים שיכלו להחליף אותו, זה פשוט שאיכשהו אוגוסטוס הוא חודש די חלש באופן כללי, אבל זה עניין שפשוט, זו דוגמה להגיד למה שנראה יותר כמו משנות ה-80, כי באמת אז סרטים שלא ציפית שיהיו שוברי קופות הצליחו להחזיק הרבה יותר זמן מסרטים שעלו המון כסף. והיום זה השתנה, כי באמת כשמשקיעים המון בסרט בדרך כלל גם לוקחים בחשבון את כל ההשקעה שצריכים לעשות בשיווק שלו.
ולפעמים יוצא לך מלך ארתור.
כן.
זה קיץ די נורא להוליווד.
אף אחד לא מבין מה שאומרים. קרה שם.
אני מבין לגמרי מה קרה שם, זה יותר מדי טבחים הורסים את המלך ארתור, כמו שהאמרה המפורסמת הולכת.
כן, בדיוק ככה.
אני חושב שנסיים עם Ordinary People, שהוא עושה עוד פעם, הוא סרט טוב, ואני מרגיש צורך להדגיש שהוא סרט טוב, פשוט כמו שאמרת, הבקלש נגדו בעקבות העובדה שהיסטורית, השור הזוהם הוא הסרט הנחשב, כולם כזה, השור הזוהם צריך לזכות, מה נקרא? לא, השור הזוהם הוא, עוד פעם, תצוגה טכנית מרשימה, אבל הוא סיפור נורא סקנרי בסופו של דבר, ואני לא אכפת לי מהדמויות.
רוצים בקלש? השואו הזה לא היה מועמד על התסריט, תהילה כן.
תהילה פיין, כן. זה שרוצה לחיות לנצח.
כן, ושם אפשר לכוון את הבקלש.
שעוד לי שהיה איזה עיבוד לספר של הרמן ווק, The Hope and the Glory, שפספסתי.
אני די בטוח שהיה.
זה בטח, זה מיני סדרה. דברים של הרמן ווק זה מסוג הדברים שהופכים להיות מיני סדרה.
אולי.
אתה רוצה להגיד עוד משהו על Ordinary People? על האם הוא מייצג געגוע יותר טוב מגעגוע?
אני חושב שהוא עושה עבודה יותר טובה מגעגוע בדיאלוגים ובבני הדמויות. אני כן חושב שגעגוע עוד פעם, המסר שלו לפחות במה שלא נאמר, אני חושב שהוא דווקא עשוי טוב. הוא פשוט, האופן שבו הוא מוצג הוא לא מתאים כל כך לתקופתנו. אנשים פשוטים, הבימוי שלו נגיד, הוא רוב הזמן לא משהו מורגש במיוחד. יש רגעים של, זה הסרט הראשון של רוברט רדפורד ביים, ולכן מי הסתם הוא עדיין לא היה כל כך משופשף לזה. יש רגעים שנגיד, ארוחת הבוקר בתחילת הסרט, או לפני שהם מגלים לנו מה בדיוק קרה. מבחינתנו בתחילת הסרט אנחנו לא יודעים על מה העלילה, אז זו משפחה של 3 נפשות. ואנחנו רואים שם את זה מוצג בכך ששמים על השולחן מגש עם ארוחת בוקר, 2 כוסות קפה וכוס מיץ תפוזים, שזו דרך יפה להראות את החלוקה בין ההורים לבין הילד. אבל בגדול זה סרט שהוא נשכח נורא בקלות, כי עוד פעם בניגוד לסרטים כמו השור הזוהם או האימפריה המכה שנית,
הוא לא, 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 לא בא להדגים אותך, הוא פשוט בא לספר לך את הסיפור שלו וללכת.
אין לו את הסצנה האחת הזאת שאתה לוקח איתך למשך שנים. הוא פשוט מספר סיפור בצורה יעילה.
אוקיי, סכם. טוב, אז זה היה שוב השנייה באמצע, פרק 214. אני איתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
מה הפעם הבאה? פגש בסרטים.
been found.